שלום וברכה וברוכים השבים לפודקאסט שלנו, פודקאסט נפגשים בעשרת. והפעם, כמו שאתם שומעים, כבר השתדרגנו עם ציוד חדש ומקווים שאתם תהנו עוד יותר מהשמע של הפודקאסט שלנו. שלום לרב שלום שוורץ.
שלום יקיר.
הנה אתם שומעים גם את הרב שהוא גם משודרג. אז אנחנו קופצים לתוך פרשה שכולה מלאה בעשרת הדיברות, בלוחות הברית. משה רבנו יורד מהר ושובר את הלוחות, ומתחיל תהליך שלם בגלל החטא הנורא של עם ישראל, חטא העגל. שמעתי איזו בדיחה היה מצחיקה מאוד, שגם מקרינו על כמה אנחנו מחוברים לעשרת הדיברות, אולי לא מספיק מחוברים. זה מדריך נכנס לכיתה, פונה לילד אחד ושואל, אז מי שבר את הלוחות? אז הילד אומר, לא לי, אני לא עשיתי כלום, המורה, לא עשיתי כלום. טוב, המדריך בהלם, הוא קורא למורה שיבוא לשמוע איך הילדים שלו לא יודעים כלום. הוא אומר למורה, תראה, הילדים לא יודעים מי שבר את הלוחות. אז המורה פונה אליהם, מי שבר את הלוחות? אז הילדים אומרים, לא, אנחנו לא עשינו שום דבר, לא שברנו את הלוחות. טוב, המדריך ביושו הולך, קורא למנהל. המנהל נכנס לכיתה, אז המדריך פונה לכיתה ואומר להם, תגידו למנהל, מי שבר את הלוחות? לא אנחנו, אנחנו לא עשינו שום דבר. אז המנהל פונה למדריך בשקט, בצד, ואומר לו, תשמע, אני לא יודע מי שבר את הלוחות, אבל בוא תגיד לי כמה זה עלה, ואני אשלם את הכל. אז כן, אנחנו אולי לא כל כך יודעים מי שבר את הלוחות, ויותר שאלה שמעניינת אותי, הרב שלום, זה למה? למה לשבור את הלוחות?
זו שאלה מזעזעת. כתוב בתורה שהלוחות הראשונים זה הלוחות מעשה אלוקים. מעשה אלוקים, הכתב, המכתב, הלוחות, כולם, אפילו המשנה, נבראו כנס בין השמשות בערב שבת, משהו ניסי פה. מדברים על גילוי, השם בעולם הזה על ידי הלוחות. משה רבנו יורד איתם בהר סיני, ורואה מה שקורה עם חטא העגל, ודווקא רואה את המחולות, לא רק שעשו את חטא העגל, שהוא הבין כבר שהיה משהו לא טוב קרה, אבל מה שהוא ראה, גם המחולות, מפרשים מסבירים, זה מה שמאוד הטריד אותו, מה שהפריע לו, לא רק שעשו את החטא, אבל עכשיו חוגגים את החטא, שבר את הלוחות. אז הנתיבות שלום, אחד מהמפרשים החסידים של רבי שסלונים שהיה, שעבר, הוא הסביר את זה ככה, מה הכוח של שבירת הלוחות? זה לא שמשה רבנו רצה לשבור את הלוחות, הוא ראה צורך לשבור את הלב של עם ישראל במצב כזה, שברון לב, לפתוח את הלב, זה נקרא שברון לב, נשבר לב. אנחנו יודעים שבן אדם בתוך מצבנו האישיים, לפעמים לא רואים מה אנחנו עושים. וכדי להגיע להבנה ממבט שונה, צריכים קצת לפתוח את הלב, זה נקרא שברון לב. שברון לב זה פתח לשינוי. וזה מה שמשה רבנו רצה להוביל. את הכוח של אפשרות אחרת. להסתכל את זה באופן אחר. זה מתחיל עם לב נשבר, ונדכה, אלוקים לא תבזה. זה בונים את הקשר עוד פעם. בואו נסתכל על זה מהבת של אלוקים מלמעלה. מה אני עושה פה? זה הכוח של שברת הלוחות. אנחנו יודעים ששברי הלוחות הם גם קדושים. זאת אומרת, הם ניתן בתוך הקודש הקדושים. איך אפשר להבין דבר כזה? שברי הלוחות, הלוחות, האבנים האלה שנשברו, הייתי אומר, בואו נחסה אותם. חטא העגל, זה מזכיר לנו משהו נורא. לא, זה לא דרך התורה, זה דווקא נמצא בתוך קודש הקודשים, ליד הלוחות השניים, וזה מסר, אתה רוצה להסתכל על השברי לוחות? כן, זה נותן לי את האפשרות להבין איפה אני צריך לשבור את הלב שלי כדי לגדול, כדי לפתוח את עצמי. זה הכוח של פתיחת הלב כדי לעשות שינוי אישי, שינוי חברתי, שינוי של כל העולם.
אז למה אני צריך את כל השבר לב הזה? למה הוא מועיל לי? במה הוא מועיל לי בעולם?
בן אדם שלא יכול לפתוח את הלב שלו, לא יכול לבנות קשרים עמוקים עם אחרים. אנחנו יודעים, בבן זוג, בת זוג, כל אחד ואחד טועה. לפעמים טועים. אז מה זאת אומרת? אני צריך להכיר, להודות על הטעות שלי, ולשנות, לפחות להשתדל לשנות, לשאוף לדברים יותר אמיתיים. זה שברי הלוחות. הם ליד הלוחות השניים, והשברי הלוחות נותן לי את האפשרות להסתכל ולבנות מחדש. מה כתוב בפרשה? אחרי השברי הלוחות, השם אמר למשה רבנו, פסול לך. משה רבנו צריך לפסול את הלוחות שניים. למה? שייתן לו את החדשים, מהמקור, המקורי. השם תכתוב, לא, הפעם אתה צריך לבנות אותם. אתה צריך לפסול אותם כדי שיבואו ממך. מאז שקיבלנו את עשרת הדברים, כמו שכתוב בפרשתנו, עשרת הדיברות, כתוב בתורה עשרת הדברים, קיבלנו אותם בהר סיני ונרשמו על נפשותנו, אבל חטאנו, ולכן צריך לשבור את הלב כדי לקבל את התהליך החדש, והתהליך החדש זה שאנחנו משקיעים, אנחנו פוסלים את הלוחות השניים. זאת אומרת שאנחנו נוכל לקבל את זה מחדש, אבל רק על ידי העבודה שלנו, כדי לתקן את המידות, כדי לפתוח את הלב באופן אחר, לראות מה עשיתי ולתקן את זה, לעשות איזה תהליך של תשובה. לפעמים אנשים חושבים שתשובה, כמו שהמילה, אפשר להבין את זה ככה, בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? עשה תשובה, כן, בעל תשובה. תשובה זה לא דבר שעושים פעם אחת, זה גישה לחיים, זה תהליך. כל יום אנחנו מתפעלים, אחזירנו בתשובה. מה זאת אומרת? אנחנו בכל יום עושים טעויות, אז צריכים לעשות חשבון הנפש, צריכים לתקן את זה, כי זה תהליך החיים, ולא צריכים לחשוב שאם עשיתי תשובה, וואו, אני עכשיו הגעתי לדרגה, בדרגה שלא צריך עוד פעם להסתכל על הטעויות שלי. זה מול זה, juxtaposition של השברי לוחות, ביחד עם הלוחות השניים, נותן לנו את המסר הזה. שבכל יום ויום צריכים לפתוח את הלב, אפילו שברון לב, לשבור את הלב כדי לתקן אותי, כדי שאני אקיים את עשרת הדברים שנמצאים בתוך ארון הברית.
מתוך דבריך, זה מחדד לי נקודה נוספת, שתמיד שאלה שנשאלת, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע מראש שזה הולך לקרות? התשובה היא שהוא ידע מראש. זה לא מספיק שמישהו בא ונותן לך מתנת חינם, כך עשרת הדיברות, שמתי אותם על הלב שלך, זהו, זה קבוע, אתה לא יכול לעשות רע. לא, ודאי שאתה יכול לעשות רע, יש לך בחירה חופשית, ואתה בנוי לא רק מרוח, אתה בנוי גם מחומר, אבל העוצמה שתיבנה מזה שאתה תבנה בעצמך, בסוף תהיה יותר גדולה ממה שהטבעתי לך על הלב מראש. כבר בבריאת האדם, הקדוש ברוך הוא לא ידע שאדם וחווה ייפלו בחטא גן עדן. אז הוא אומר, גם הקדוש ברוך הוא ידע שאדם הראשון ייפול. זה כאילו היה כישלון ידוע מראש. ברגע שאתה מחבר חומר עם רוח, זה סתירה. זה תהליך שצריך להיבנות. אז חלק מתהליך הבריאה הוא זה שיהיו חטאים ויהיו נפילות ויהיה תשובה. צריך להבנות את זה כחלק מבריאת העולם, כי הכוח הזה הוא כוח מאוד מאוד עוצמתי. כוח התשובה, זה לא חד פעמי כמו שאמרת הרב. זה משהו שהוא מתפתח כל הזמן.
נו, זה מזכיר לי גם את המילה שבת, שאנחנו רואים גם בתוך פרשתנו, ומיד אחרי פרשתנו מוזכר שבת. כוח של שבת. שבת זה לשון תשובה. אותם האותיות של תשובה נמצאות בתוך שבת, ושבת הוא ממש נותן לנו את האפשרות לפחות פעם בשבוע, לחזור לעצמנו, לחזור ליישר את הקו שלנו עם עשרת הדיברות, עם כל התפקיד שלנו בעולם, זה הכוח של שבת. זה אחד מהסברים למה זה נמצא ממש לפני חטא העגל, שזה יש פה גם חזון של שבת, שהוא שבת בראשית, ויש גם שבת של תשובה, שנותן לנו את הכוח לתקן כל דבר שהוא לא ישר עם החזון הזה.
בתוך כל המעשה הזה של חטא העגל והתיקון, יש האווירה שמסתובבת בפרשה של עם ישראל בסכנת כיליון, וההתמודדות של עם ישראל עם הדבר הזה, היא לא יכלה להיעשות בלי המגשר, בלי משה רבנו שעומד שם בתווך, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, שאומר, תמחק אותי מהספר, העיקר שתמשיך את עם ישראל. אנחנו גם באיזושהי אווירה של כיליון, או אווירה של מלחמה בימים האלה, כל יום מנסים לראות מה קורה שם בגבול אסיה-אירופה, בין רוסיה לבין אוקראינה. ממש ימים לא קלים עוברים שם בטח על האנשים, אבל זה גם מקרין אלינו, יש איזו אווירה של על סף מלחמת עולם שלישית. אבל אולי כמו שמשה רבינו הצליח לגשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש גם איכשהו לגשר שם בין פוטין לבין זלנקו?
הלוואי, הלוואי שהיה לנו משה רבינו היום, ונשלח אותו להיות המגשר בין המדינות האלה. מה הוא היה עושה? האמת היא, ברור שאני לא יודע, אבל זה מתחיל עם איזו הבנה שמשה רבינו, כמו שהתורה קורא לו, ענב מכל אדם. זאת אומרת, להיות מגשר, אתה צריך לשים את האגו שלך ממש בצד. להיות ענב, ענב זה מקשיב לשני אנשים. יש לי חבר טוב שהוא עבד כמגשר הרבה שנים, ואני כל פעם מדבר איתו על איך הוא עשה את זה, והוא מדבר על האפשרות להקשיב לשני הצדדים בלי אגו, שלו ודאי, אבל גם להוציא, לגשר, ממש להתייחס ולאפשר לכל אחד ואחד קצת להוריד את האגו שלו בתוך הסכסוך הזה, בתוך הקונפליקט. איך עושים את זה? אז אנחנו רואים פה גם שמשה רבינו, מעניין שבסוף הפרשה מדבר על המסווה, שהקרן אור פניו, כל מה שהוא עשה בפרשתנו, עכשיו הוא מוריד את השני לוחות השניים, וקרן אור פניו, עד כדי כך שלא יכולים להסתכל עליו. אבל כתוב בסוף הפרשה, כשהוא היה מדבר עם האנשים, כשהוא היה מלמד את עם ישראל, התורה שקיבל מהשם, היה מוריד את המסווה, כדי שיגישו את הקרון אור פניו. טוב, יומיומי, אפשר להסתכל על זה. אבל כשאתה מדבר תורה, שאתה רוצה לפתוח את הלב, אפילו לשבור את הלב, צריכים אור פה, מבט אחר. כשאני מסתכל על המצב הזה ברוסיה, ואוקראינה, זה הזכיר לי שסבא שלי ברח מאוקראינה, הוא נולד בסיבירה באוקראינה, לא רחוק מקייב, והוא בנס, עם דרכון מזויף, רומני, הוא הציל את המשפחה שלנו, אחות שלו לא ברחה, נשארת שם. עד היום, עד שהיום יש לי בת דוד, נטשה, שגרה בקייב עם משפחתה, טלפנתי אליה, לשוחח על המצב, כי גם קראתי בעיתונים שמכינים פה בארץ לאפשרות לקלוט 200,000 אנשים אוקראינים שירצו לברוח בגלל מלחמה שחס וחלילה תתפרץ. נטשה היא דווקא נקרא על שם של סבא שלי. קיבלת השם נטשה על שם סבא שלי נוח, ואמרתי לה, מה הסבא שלי היה אומר לי לעשות? בטח שאני פותח את הבית שלי אלייך. אם את צריכה ודאי תבואי, אנחנו מוכנים לקבל אותך בידיים פתוחות. אנחנו פה, משפחה שלך. היא אמרה, היא מאוד התרגשה מזה, אולי זה יקרה, לא זה לא יקרה. ובכינו קצת ביחד על הזיכרונות של סבא, אמא שלה נפטרה לפני כמה חודשים. בתוך ההרגשה הזאת של משפחה, אני אומר שאם היה לי אפשרות לדבר עם נשיאי אוקראינה ורוסיה, הייתי אומר להם, בואו נחשוב ביחד איך להסתכל על זה באופן אחר. מדובר פה על אפשרות של רציחת המון אנשים, הריגת של מלחמה, זה לא סתם, זה אלפי אנשים שיכולים למות מזה. איך אנחנו יכולים למצוא פתרון לזה? בואו נמצא עוד פעם. אני אומר שמשה רבינו היה לו כוח של ענווה לגשר בין אנשים, כי הכוח של גישור זה לפתוח דרך חדשה, עם אור, אפשרות אחרת. איך עושים את זה? אז גם כתוב שאהרן הכהן היה עושה את זה עם הסתכלות לצלם אלוקים של כל אחד ואחד, וגם לדבר ללב של בן אדם, שהשני רוצה שלום, השני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. מתפללים שלא יהיה מלחמה, אבל בזמנים כאלה אנחנו צריכים לחשוב על האחדות של כל אחד ואחד. אומרים שחלק גדול מה-200,000 אנשים האלה הם לא יהודים, אולי מזרע יהודי, אבל לא יודעים, אבל אנוכי השם אלוקיך, אשר צאתיך מארץ מצרים, אנחנו מחויבים על ידי עשרת הדיברות גם לעזור לכל אחד שהוא נמצא במצב מסוכן. לכן לפתוח את הדלתות שלנו בזמנים כאלה, זה קיום של הדיבר הראשון של עשרת הדיברות גם.
מעניין שתזכרת שאולי חלק מהאנשים שם הם לא בדיוק יהודים, ויכול להיות שאנחנו נקבל עוד לא יהודים לארץ ישראל, אבל זה בדיוק בפרשה שמשה רבינו, את מי הוא מנסה להציל? את הערב רב. זה לא בדיוק חלק מהעם שהצטרפו, כי משה רבינו התעקש מול הקדוש ברוך הוא להוציא עוד חלק החוצה מהמצרים שהתקרבו אלינו והתגיירו. זה ערב רב, ומשה רבינו מציל אותם. ראיתי השבוע ברב קוק שהוא מדבר על זה, משהו שקשה להכיל באופן ראשוני, כי ערב רב נשמע לנו ממש לא חלק מאיתנו וצריך להעיף אותם. אבל משה רבינו אומר שלעתיד לבוא הערב רב הזה יביאו לנו דברים שאי אפשר היה בלעדיהם. כמו שהרב קוק באומנות עושה עם כל תופעה שלילית שקורית בעולם, שאתה ודאי מצד אחד לא רוצה להתקרב אל התופעה, ומצד שני, אתה לא יודע חשבונות שמיים, איך התופעה הזאת הולכת להביא לנו בסופו של דבר משהו טוב, כי ברור שכל מה שהשם עושה הוא לטובה. זה מתקשר מה שדיברנו על שברי הלוחות. באופן ראשוני היינו אומרים לו, לא, 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 מה אתה זורק? מה אתה שובר? אבל בתהליך האלוקי שיש כאן, ודאי שאי אפשר היה בלי שברי הלוחות. אין דבר יותר שלם מלב שבור. הלב שבור מאפשר לנו את הבנייה שלנו, הזכרת את הענבה, כי כשאני יודע ואני בטוח בעצמי, אז אני כבר לא שומע את השני, אבל אם יש לי קצת לב שבור, אני יודע שיש גם לי חלקים שבורים, אז אני גם פתוח לשמוע גם על השברים של השני, ולחפש איך ביחד נבנה את הלב השלם מחדש.
הפסוק האחרון שכל התורה כולה מדבר על משה רבינו, שלא קם נביא בישראל כמשה. אבל הפסוק אומר מה מסתכלים על משה רבנו? כתוב שם, היד החזקה שלו. מה היה החזקה שלו? רש"י מביא שזה מדובר פה על זה ששבר את הלוחות. לא שקרע את הים, לא ש... כל הדברים שהוא עשה ידיים שלו, הדברים טובים, אבל מה מדובר פה? היד החזקה ביותר? פסוק האחרון של התורה? ששבר את הלוחות, ישר כוח ששיברת. השם הסכים לדעתו של משה רבינו. משה רבינו לקח על עצמו, נסע את ליבו, זה נקרא תושר בעל פה, כאילו הוא עושה משהו בעצמו, שהוא ראה מה צורך ושבר את הלוחות. אז אני אומר שפה המסר של כל התורה כולה, קודם כל שברון לב, זה התחלת התורה. בן אדם שיש לו הקבעת הלב, גאווה, לא יכול ללמוד מהתורה, לא יכול ללמוד מעשרת הדיברות, כי הוא תמיד יודע, אני יודע את הכל. שברון לב זה מתחיל לפתוח את האפשרות של הבנה והקשבה למשהו חוץ ממך. ושנית, שזה לקח אומץ לב כדי לעשות דבר כזה, וזה תלוי כל אחד ואחד במצבו. למנע ממלחמה, זה לוקח המון אומץ לב, המון ענווה, המון אחריות אישית, שאני אחפש בכל ליבי פתרון למצב שמסכן את החיים פה. וזה כל אחד ואחד במצבו הפרטי, משפחתו, שיהיה לנו את האומץ לב כדי להיות פתוחים לאפשרויות שלא ראינו, לשים את האגו בצד ולחיות ביחד עם ענווה, עם הקשבה, עם אהבה.
אוקיי, אז יישר כוחך ששיברת, יישר כוחך הרב שלום, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום.
שבת שלום לכולם.